אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
עכשיו זה כבר גלוי. ישראל ואיראן מנהלות ביניהן מלחמה. כן, מלחמה לכל דבר. זה קורה על הקרקע, זה קורה באוויר, זה קורה במרחב הווירטואלי, ועכשיו מתברר, זה קורה גם בים. על פי פרסומים זרים, וכן על פי חשיפה של פרשננו לענייני ביטחון רון בן ישי, ישראל עושה מאמצים כדי לחבל במסלול הברחת הנפט האיראני לסוריה, ובמסלול הברחת הדולרים של סוריה לחיזבאללה. רון בן ישי, בוא נתחיל קודם כל עם הגילוי הדי מטלטל על תקיפות ישראליות נגד ספינות איראניות במשך כשנתיים כבר.
זה נכון. אני רק הייתי מוסיף לדברים שאמרת, המלחמה מתנהלת לא רק באוויר, ביבשה ובים, אלא למעשה מה שאנחנו רואים פה, וזה נושא שיחתנו, זה המלחמה הכלכלית שמתנהלת בין ישראל וארצות הברית וגם האירופים לבין איראן. שורשי המלחמה הזאת מתחילים כבר 4 שנים אחרי שהחלה מלחמת האזרחים בסוריה, כאשר על משטר אסד, בעקבות זה שהוא הפגיז בגז את אזרחיו, הוטלו סנקציות, והסנקציות האלו כוללות איסור על ייצוא נפט ודלקים אחרים לסוריה. האיראנים, עוד לפני ההסכם עם המעצמות על הגרעין, החליטו לספק לסוריה בעלת בריתם את הנפט הזה, את הנפט שסוריה צריכה והיא לא יכולה לקבל בגלל הסנקציות שהטילה עליה המערב, כולל האום. ולמה האיראנים עוזרים לאסד? זה ברור, המשטר של אסד הוא נשען על העדה האלאווית, שהיא פלג של השיעה, וה איראנים ואסד היו בעלי ברית עוד במלחמת איראן-עיראק, כאשר סדאם חוסיין תקף את איראן. זה הרקע. עכשיו, איראן עוזרת לסוריה, נותנת לנפט, וסוריה משלמת לעבור הנפט. זה מפני שבמלחמת האזרחים, בעירות הנפט בסוריה, בעירות הנפט והגז בסוריה, ויש הרבה נפט וגז ובאיכות טובה בסוריה, חדלו לפעול. ואז הגיע 2018, מאי 2018.
The Iran deal is defective at its core. Therefore, I am announcing today
שדונלד טראמפ החליט לפרוש מהסכם הגרעין עם איראן, ובמסגרת הפרישה הזאת, ארצות הברית חזרה והטילה את הסנקציות שהיו קודם מוטלות על איראן, גם על ייצוא נפט איראני, וגם על הגישה האיראנית למערכת הפיננסית העולמית. אבל איראן מחליטה להמשיך ולשלוח את הנפט שלה לסוריה, אבל הפעם בהברחה מוסוות עוד יותר מבעבר. הדרך להבריח נפט מאיראן לסוריה התקבעה, וזה לא בעיה, האיראנים יודעים לעשות את זה עוד מהזמן שהם מבריחים נפט לצפון קוריאה, וגם מהזמן שהם מבריחים נפט לסין. השיטה היא פשוטה, אונייה איראנית יוצאת מהמפרס הפרסי, מחבה את הטרנספונדרים שלה, את המשדרים שמשדרים את מיקומה לרשת העולמית, ואז בלב ים, קרוב לארץ היעד, וזה לא משנה אם זה סין, צפון קוריאה או סוריה, היא מתחברת לאונייה או צפון קוריאנית או סינית או סורית, שתי האוניות מתחברות, מעבירים את הנפט מהמיכלית האיראנית למיכלית הסורית, מיכלית האיראנית סובבת על עקביה בלב ים וחוזרת, והמיכלית הסורית נכנסת והוגנת בנמל הסורי.
מתי נכנסת ישראל לתמונה? מתי בעצם מתחיל חיל הים הישראלי לשחק תפקיד במשחק המרתק הזה שתיארת?
למעשה בסוף 2018, כשמסתברת עוד נקודה, והנקודה היא שאם עד שטראמפ פרש מהסכם הגרעין, האיראנים קיבלו מהסורים את התמורה בכסף, החל מסוף 2018 כשלאיראנים נחסמה הגישה גם למערכת, לא רק הם לא יכלו לייצא באופן חוקי נפט, אלא גם נחסמה הגישה שלהם למערכת הפיננסים העולמית, הם לא יכלו להעביר את המימון לחיזבאללה בסכום של 900 מיליון, יותר מ-900 מיליון דולר לשנה, שזה סכום נכבד מאוד, וחיזבאללה זקוק לזה, בעיקר בתקופה הנוכחית. והאיראנים עשו דבר מתוחכם, מי שהמציא את זה דרך אגב, כנראה סולימני, המפקד המיתולוגי של משמרות המהפכה, אז הוא היה איש מאוד יצירתי, הוא אמר בסדר גמור, אנחנו לא יכולים להעביר לחיזבאללה כסף דרך בנקים לבנונים, כי יש עלינו סנקציות, יש גם על הבנקים הלבנונים סנקציות בגלל סוריה. אז בואו נעשה דבר מאוד פשוט. אנחנו מבריחים נפט לאיראן. את התמורה, זה מדובר במאות אלפי חביות בקולוניה. אסד ישלם את הכספים שהוא חייב לנו לחיזבאללה. כלומר הוא יעביר לחיזבאללה את התמיכה, כמו שהוא מעביר דרך אגב אסד לחיזבאללה את אמצעי הלחימה, את הנשק, את הטילים וכן הלאה וכן הלאה. הסידור הזה התחיל לעבוד והורגש כבר בסוף 2018 ועבד מצוין. ישראל, כל עוד זה היה רק עניין של הברחות נפט לסוריה, ישראל אמרה זה לא עסק שלנו. אנחנו ניתן לקהילייה הבינלאומית לטפל בזה. זה עניין של סנקציות של האום, שהוטלו גם על איראן, אסרו עליה לייצא נפט, וגם על סוריה אסרו עליה לייבא נפט, וכשהקהילה הבינלאומית תכפה את זה. אבל, אז פתאום מתסתבר, אסד מקבל את הנפט, ואת הכסף הוא מעביר לידידו נסראללה בלבנון.
التحقيق الدولي لو قبل به لبنان واحنا على تحقيق
الدولي كسف اوفر ده لو مصبح الكسف الدرب من بيروت من دمشق لبيروت نمشخت بمخونيت لما نذكر توف كشاتاي مملئين مزوده بمليون الايرانيين يودين لاصوت اتزي هم مصينت زي من خمس هم مصينت زي من اخرين ومعبرين استمرت شوم 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 بايا אבל مبخينات اسرائيل באותה תקופה התחל פרויקט דיוק הטילים, שהמימון הזה הוא היה חיוני עבורו, ואז אם אנחנו מצרפים אחד ועוד אחד, באותו זמן אנחנו שומעים שהותקפה ספינה איראנית נושאת נפט בים האדום, עוד ספינה הותקפה בים האדום, אנחנו מדברים על 2019, אחר כך שקט, אבל בשקט הזה, למעשה שנמשך עד ממש השבוע האחרון, מסתבר שהותקפו עוד 12 ספינות, או כ-12 ספינות. עכשיו, האיראנים לא דיווחו על זה. למה התקיפות למה האיראנים לא דיווחו? כי לא יצא שום דבר לזירה התקשורתית הבינלאומית. הכל עירה בלב ים, לא טבעה אף ספינה, דרך הספינה כזאת, אם היא מותקפת ממש ופורצת בשריפה, כל העולם ואשתו מכירים ויודעים את זה. אבל מאחר שהפגיעות היו מאוד חכמות, הן היו פגיעות שנטרלו את הספינה לאיזשהו זמן. ממש פגיעות חשאיות בלב ים. לאיראנים לא היה עניין לפרסם את הפגיעות האלו, מפני שהם, ברגע שהיו מפרסמים, הם היו אומרים, אכן הברחנו נפט לסוריה.
האם ההתקפות האלה של ישראל נגד ספינות איראניות בעצם יכולות להוביל לאסקלציה משמעותית כעת כשהן נחשפו? ופה גם מצטרפת שאלה נוספת. מה פתאום זה מתפרסם עכשיו בוול סטריט ג'ורנל?
הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, יש כמה אפשרויות למי היה אינטרס. האפשרות אחת היא שמערכת הבחירות בישראל, ונתניהו כבר בקורס חובלים לפני שנתיים, אמר אנחנו יודעים שאיראן פועלת גם בים התיכון, ואנחנו נפעל בעניין הזה וכן הלאה. זאת אומרת, ההקשר הוא הקשר פוליטי ישראלי. אפשרות נוספת, שהיא אגב לא שוללת, היא שממשל ביידן, מעוניין להגיד לישראלים, תפסיקו לתרום למתיחות במפרץ הפרסי ובאזור כולו. ואפשרות שלישית היא שמשמרות המהפכה מסתירים מהמנהיג הדתי והפוליטי העליון חמינאי את הכישלונות שלהם. הוא מתבשר רק שיש הצלחות, ולכן יש עניין לפרסם את זה בכלי תקשורת אמריקאי שיש לו הדהוד גדול בזירה הבינלאומית, ולדאוג שעל ידי כך להעביר את האינפורמציה לחמינאי, שידע שמשמרות המהפכה עושים כל מיני דברים. דבר נוסף זה עניין להביך את איראן באום. לנו יש עניין להביך את איראן באום, ועל ידי המידע שאנחנו מפרסמים, שאנחנו בעצם מנהלים נגדם מלחמה במימון הטרור באמצעות מלחמה בהברחות נפט לסוריה, זה יוצר אצל האיראנים, יוצר לאיראנים מצב של מבוכה שמקל על ביידן לשאת ולתת איתם. כך שיש פה מין שולחן ביליארד שהשחקנים בו קולעים בכדורים של הצד השני כדי להביא אותם אל החור או אל הסלסילה הרצויה. אבל זה לא הסוף, עטילה. כדאי שתדע שבאתמול היה טוויסט נוסף בעלילה, והטוויסט היה, כשהתפרסם, שאוניית מטען, לא מחולה, לא נפט, אלא אוניית מטען נפגעה בלב ים, והבעלים האיראנים של חברת הספנות הזאת, ISLR, שזה במקרה פרונט של משמרות המהפכה, אומרים זה האויב הציוני עשה. עכשיו, זה מעורר קשר למקרה אחר שבו הותקפה ספינת מטען, במפרץ הפרסי. האמרלד, משהו שכחתי את שמה, הותקפה על ידי משמרות המהפכה, כנראה מפני שהיא ספינה, אמנם ששטה בדגל איי בהמה, אבל היא בבעלות איש העסקים הישראלי רמי אונגר. אנחנו יודעים בוודאות היום שזה משמרות המהפכה עשו, אבל תשים לב לפגיעה. הפגיעה בספינה שבבעלות רמי אונגר הייתה מעל קו המים, מדויק מדויק, באופן שלא יפגע, לא יטביע את האונייה, לא יפגע במטען שלה, ולא יהרוג אנשי צוות. כלומר, הפגיעה היא רק מין סימון, אנחנו...
איתות.
כן, איתות. אז לא מן הנמנע שהאונייה, אוניית מטען איראנית, אוניית מחולות איראנית בים התיכון, ששטה ביום רביעי, ספגה פגיעה קטנה שיצרה אצליה... שריפה קטנה על הסיפון, שקובטה מהר מאוד על ידי הצוות, בשום רגע לא נשכמה הסכנה, לא לאנשי הצוות, לא למטען של הספינה, לא לזה, אבל הספינה נאלצה להיכנס לתיקונים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, תסיק אתה ויסיקו שומענו, מי יכול היה לרצות לפגוע, ואני חושב שאפשר,
התשובה
האיראנים אומרים,
יום בנישי, שריפה קטנה, גיאה קטנה, מלחמה גדולה ממש. אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה לך.
תודה לך.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.